ערב טוב לכל מאזיני COL. אנחנו השבוע בפרשת וירא, שתחילתה בבשורה משמחת של לידת יצחק באופן ניסי, וסיומה במתח גבוה בהעלתו לעולה כמעט של אותו יצחק לעקדה. הסיפור הדרמטי הזה של העקידה מכיל בתוכו תובנות רבות בין השורות על אופי הניסיון ועל העומק של הניסיון שעבר על אברהם אבינו, כפי שהם נחשפים בשיחות של הרבי. הבה נתחיל מהפסוק. והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו לי לעולה על אחד, והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. הגמרא במסכת סנהדרין מרגישה בה הדגשה של המילה נא. זה נדיר שהקדוש ברוך הוא פונה בפקודה למישהו ומצרף בקשה. הוא אומר, קח את בנך, מה זה נא? אמר רבי שמעון בר אבא, אין נא אלא לשון בקשה. הוא נותן משל למלך שעמדו עליו מלחמות הרבה, והיה לו גיבור אחד, וניצחן וניצר את כל המלחמות. לימים עמדה עליו מלחמה חזקה. אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה זו, שלא יאמרו אף הראשונים אין בהם ממש. מה הנמשל? אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות, ועמדת בכולה. עכשיו, פליז, עמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו הבריות, אף בראשונים אין ממש בראשונים. זה הגמרא אומרת. לכן כתוב נא. שואלים פה הרבה שאלות. קצת מוזר, אם למשל מישהו קיבל מבחן, ובמבחן היו 10 שאלות, הוא ענה על 9 מהם, העשירית הייתה מאוד קשה, שלא ענה עליה. אוקיי, ברור שהוא לא יקבל 100, יקבל 90, אבל האם אפשר לפסול לו את המבחן ולהגיד כישלון גמור, בגלל שהוא לא ענה על העשירית שהייתה הכי קשה, אז גם 9 הראשונים התבטלה התשובה? למה שיהיה הראשונים הם בהם ממש? שאלה שנייה שהיא קשורה בכללות העניין של העקידה. המפורשים אומרים שהעקידה היא הראש של כל זכויותינו וכל התפילות של עם ישראל מבוססות, תזכור לנו את עקידת יצחק וזה. אז הרבה מפורשים שואלים, מה הייחוס הגדול שאברהם אבינו הסכים למסור את נפשו ואת נפש בנו על העקידה? הרי אלפים מבני ישראל מסרו נפשם על קידוש השם, ולא רק הם, יש כאלה אומרים את הבן יותר קשה למסור, מסרו גם את בניהם, בגזרות תח ותת. אז מה היחס הגדול של אברהם, יהודי שמגיע למסירות נפש, מוסר את נפשו? אלא מה? שיש עונים ובצדק, נכון שהם מסרו את נפשם, אבל הם יכלו לעשות את זה רק אחרי שאברהם היה זה שפתח את הצינור של מסירות נפש, אז אחר כך כבר הבאים אחריו יכולים לגלות את התכונה הזאת אחרי שהיא כבר ירדה לעולם. של הרבי, אם ככה, אם זה הולך לפי הפתיחה שהיא מעוררת את העניין, אז למה מדגישים אצל אברהם עצמו את הניסיון של העקידה שהוא האחרון? הרי גם הניסיון של העקידה יונק מהפתיחה, שהפתיחה הייתה באור כשדים. אז הם צריכים את זה להדגיש. שאלה חזקה מאוד. והנקודה אחרי כל מיני ניסיונות הסבר, הרבי אומר את הנקודה הפנימית. הביאור הפנימי וזהו ככה. למה בכלל צריכים פתיחת הצינור? אדם רוצה למסור את נפשו, ימסור את נפשו. למה צריכים מישהו שיפתח את הצינור? והרבי רעיון פילוסופי עמוק על פי חסידות. עצם התכונה של מסירות נפש, היא לא קיימת בעולם מצד העולם עצמו. זה לא מגדר הנבראים. יש כלל כל נברא חפץ בקיומו. יצר הקיום האישי עולה על כל האידיאלים. אז בן אדם לא יכול למסור את נפשו. זה בניגוד לתכונת קיומו. אבל אנחנו מוצאים הרי מסירות נפש אידיאליסטית. לא רק בעם ישראל, גם באומות. יש כל מיני שהידים, יש כל מיני נוצרים שמסרו נפשם על קידוש השם. הטייסים היפנים עשו קמיקז והתאבדו למען הקיסר היפני. אז מה היחוס הגדול? יש אנשים שבשביל אידיאל הם מוסרים את נפשם. אז מערה בחידוש גדול, יש הבדל. כל המסירות נפש שאנחנו מכירים בעולם, שלאו דווקא בעולם היהודי, ואולי גם בעולם היהודי, זה הכל מסירות נפש שזה לא נקרא ויתור על האני שלי. למה? כי אדם הוא לא סתם בעל חיים, הוא יצור תבוני, יש לו אידיאלים. אצל אדם אידיאליסט, האידיאל זה כל מהות חייו. אפשר להגיד את זה, כל אידיאליסט שרוף על האידיאל שלו, תרתי משמע. ולכן, אם הוא מוכן למות, לוותר על חיי הגוף, בשביל להנציח את האידיאל שעליו הוא נלחם כל חייו, אז הוא לא ויתר על האני, הוא ויתר על הגוף. האני שלו זה אידיאל. דרך אגב, אפשר להגיד באופן מליצי, שזה ההבדל בין האקיידה לבין האלקיידה. יש הרי כל מיני מחבלים שמוסרים את נפשם. כל מיני דתות, אפילו אידיאליסטים. אצלם כל חייהם זה האידיאל. אז אם אומרים להם, עכשיו אתה נכנסת לסיטואציה שאתה צריך להפסיד את האידיאל חייך, הוא לא מוכן, זה כל האני שלו. לעזאזל הגוף, הוא מוכן להקריב אותו, העיקר שהאידיאל יישאר. תמיד יזכרו, הוא מסר נפשו למען האידיאל. אז זה נקרא לא שזה לא ויתור על האני, זה התעקשות על האני. מה מיוחד בניסיון העקידה? אפילו לגבי אור כשדים. כי אפילו לגבי אור כשדים היה מקום לטוענים לומר שאין בו ממש. נו ברור, אברהם אבינו המציא אידיאל, אחדות הבורא. אז מה אתה רוצה עכשיו, שהוא ישתחווה לפסל? כל האידיאל חיים שלו הלך. אז הוא מוכן למען אידיאל חייו לזרוק את הגוף. אבל את האידיאל שלו הוא לא מוותר. מה שאין כן בעקידה, גודל הניסיון היה שפה היה ויתור על אידיאל חייו. למה? כל המסירות נפש הזאת הייתה ללא שום מטרת רווח אידיאלי. למשל, בגזירות תח ותח, כשהרגו את הילדים שלהם, שהם לא ייפלו לידי הנוצרים, שלא יעבדו עבודה זרה, פה ממה הוא בא להציל את בנו שהוא הרג אותו. סתם, הקדוש ברוך אומר לו, סתם, קח את הבן, תקריב לי אותו. עבור מה? עבור איזה אידיאל? סתם, כי אני אמרתי. עכשיו, מה הוא מפסיד מזה? מי יהיה המשך חייו? מי ימשיך את אידיאל חייו אחרי מותו? רק יצחק. אם לא יצחק, נעיקר כל האידיאל שהוא שתל. הוא צריך במו ידיו לעקור את האידיאל של חייו, ועל מה? על כלום. שום רווח אידיאלי. הקדוש ברוך הוא אמר. מישהו שאל פעם, אולי הוא עשה את זה בשביל הפרסומת, עד כמה הוא בטל לקדוש ברוך הוא? אפילו צוות טלוויזיה לא היה שם. אפילו אליעזר וישמעאל לא ראו, אף אחד לא ראה כלום. אף אחד גם לא יישאר לספר כמה הוא היה אידיאליסט. למרות זאת הוא היה מוכר. זה ויתור על האני עצמו. זה מסביר הרבי, שאם לא תעמוד בניסיון הזה, היו לך ניסיונות יפים מאוד, שעמדת בהם, אבל שם יאמרו שאין בהם ממש, לא התכוונו לומר שזה כלום, אין בהם ממש, הממושס של האני שלך, לא הקרבת שם. זה דברים חיצוניים. בקידה, יראו שהקרבת את הממש שלך. זה רואים את הגדלות הניסיון בפתיחת העקידה. מכאן אנחנו נעבור לעוד רעיון בנושא. גם בסיום העקידה באה לידי ביטוי תמימות אמונת אברהם. בואו נקרא. ברגע שהוא מגיע לרגע של לשחוט את יצחק, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברום, אברום. ויאמר הנני, יו, מה? ויאמר אל תשלח ידך על הנער ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. חורה, פסוקים פשוטים ומובנים. בואו נראה מה רש"י אומר על זה. ואיזה דבר נפלא הרבי בונה מתוך הרש"י הזה. אומר רש"י הקדוש, אל תשלח. רש"י הבחין שיש פה כפל ביטויים. אל תשלח ידך אל הנהר. ומה עוד? ואל תעש לו מאומה. שמה צריך את הכפל? אז רש"י אומר ככה, אל תשלח, הוא התכוון לשחוט. המטרה שהייתה לשחוט, סטופ, אל תשחוט. אמר לו, אז אברהם אבינו היה מורזב? אם כן, לחינם באתי לכאן? אחרי כל האקסטזה ואחרי כל המסירות, בסוף כלום? אז הוא התחנן לקדוש ברוך הוא, עשה בו חבלה. בסדר, לא נשחוט, עשה לו פצע קטן, נוציא ממנו מעט דם, שיהיה מיני קורבן. אז בא עכשיו הביטוי הנוסף, ושלל גם את זה, אל תעש לו מאומה, אומר רש"י, אל תעש בו מום. אני, יש פה דיוקים דרושיים. אל תשלח מהמערכה זה לשחוט, אל תשלח, אל תיגע בו בכלל. בשפת התנ״ך, אחד השמות של סכין, כמו שיש מאכלת, יש שלח. ביעס שלח לרוב. סכין, רומח, נקרא שלח. אל תשלח, אל תחתוך אותו עם שלח. ואל תעש לו מאומה, מאומה, הוא לא אומר כלום, הוא אומר מאומה, מומה, גם מום לא תעשה. עכשיו בא הקטע הבא, דיבור המתחיל הבא, למה? אז הוא אומר, כי אתה ידעתי. פה רש"י מתחיל להאריכוס שלמה, אמר רבי אבא, אמר לאברהם, הקדוש ברוך הוא, אפרש לפניך שיחתי, תן לי להוציא מה שיש לי בלב. אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זר. בסדר. לא הגבתי. הלכתי. וחזרת ואמרת, קח נא את בנך. זה סתירה. אם ביצחק יקרא לך זר, איך אתה רוצה שאני אשחט אותו? ועכשיו אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער? פעם שנייה משנה את דבריך? לא. כבר משגע. אמר לו הקדוש ברוך הוא עונה לו בפשטות, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. כשאמרתי לך כך, מוצא שפתי לא השונה. לא אמרתי לך שחתהו. אם הייתי אומר שחתהו ועכשיו אני אומר לא, זו סתירה. זו חזרה ממה שביקשתי. זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לחזור בו בדבריו. אני אמרתי לך, העליו לי לעולם. העלית אותו? יפה, עכשיו תורי. אין פה שום סתירה. כולם מכירים את הרעיון הזה, את הדוסיח הזה, אבל הרבי שואל, מאיכן רשי שלף את הדוסיח הזה? בפסוק אין שום רמז לזה. כאילו רשי, נכון שזה מדרש, ברור, אבל רשי הרי מביא רק את המדרשים שנובעים מתוך הפשט. איך הוא ממציא כזה מסיפור שלא כתוב בכלל במקרא? לא כתוב שאברהם שאל שום שאלות, והיו לו טרוניות, ולא כתוב מה השם ענה לו. כתוב רק, כי אתה ידעתי, יראה לו כמעט, אז תוריד את הבן, אל תיגע בו. מאיפה המציא את זה? וכי הייתה לרשי איזו קלטת סודית שנחשפה פה האזנה לדוסיח שהיה שם על ההר בין הקדוש ברוך הוא ואברהם? איפה זה רמוז במקראות של הרבי? שאלה אחת. שאלה שנייה היא, פלא גדול. מה נזכר אברהם לתמוה על דברי השם הסותרים רק עכשיו? כשהסתירה הוכפלה פעם שנייה. למה לא שאל מיד אם יווצרו את הסתירה? אחת מהשתיים. אפשר להבין, מותר גם לשאול. אפילו צדיק גדול, יש צדיקים ששואלים, למה הראות על העם הזה? יש צדיקים ששותקים. אבל תחליט, אם סתירות דורשות תשובה, אז מיד שהייתה... אמר לך, קח את בנך, סליחה, אתה אמרת לי אתמול שכי ביצחק יקרא לך זרה, איך אני עכשיו אשחוט אותה, זה סותר את מה שאמרת לי. למרות שזה סותר, אברהם בלע את הסתירה, ולא, לא שאל. כאילו, תמים, אמרו לו, הוא עושה, לא אכפת לו, כן סותר, לא סותר. עכשיו, פעם שנייה, הוא אמר לו, עכשיו תוריד אותו, אל תשלח ידך. שוב סותר, קודם אמרת לי שחתהו, עכשיו אתה אומר לי, אל תשלח ידך. בסדר, אז כמו שקודם שתקת ולא שאלת, גם עכשיו אל תשאל. ואם עכשיו אתה שואל, למה לא שאלת קודם? שאלה מאוד חזקה. כאן הרבי לוקח אותנו לעיין במקורות של רש"י. מביא שני מקורות במדרשים. ובאותם מדרשים, משמע במפורש, שאברהם שאל שאלות. לא סתם שאל, אפילו קצת בטרוניה. הוא אומר, וכי גם אתה מדבר ככה שיחות כבני אדם? זאת אומרת, גם אתה אומר פעם ככה, מחר ככה, מה אצלך גם כל רגע משנה את דעותיך? מקור השני גם אותו דבר, שאברהם תמה. זאת אומרת, שני המדרשים אומרים שאברהם העלה פה שאלות. אבל מי שיסתכל ברשי, ברשי אין זכר לביטוי של פיקפוק ותמיהה. נכון, הוא אומר פה משהו, אבל הוא לא אומר, תמה היה אברהם. אברהם לא אומר, אני אשאל אותך משהו. לא מבטא שום ביטוי של שאלה. אז זה מאוד שונה מהגישה של המדרשים האלה. אני מבין שהמדרשים חשבו שלמרות שזה אברהם, אם הוא רואה סתירות, זה לא עבירה לשאול, תסביר לי את זה. אבל רש"י לא הזכיר אף מילה. הוא אומר, אפרש לפניך. הוא לא אומר, אשאל אותך. הוא לא אומר, תמה אני עליך. ועוד דבר מעניין שהרבי הרגיש פה, דיוק מאוד יפה. לא רק שהוא לא אומר, שאל. אם הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, אנא, פרש לי שיחתך. אתה אמרת דברים סותרים. דבריך של הקדוש ברוך הוא הם צריכים פירוש. מוזר מה הוא אומר, אפרש לפניך שיחתי. אז המפרשים האחרים מפרשים שיחתי, הכוונה מה שיש לי על הלב. אז אני יכול להגיד, אפרש לפניך תמיהתי, שאלתי. אומר, אני רוצה לפרש לך את השיחה שלי, איזה שיחה היה לו, שהוא צריך לפרש אותה. הרי הבעיה היא פה, שיחתו של הקדוש ברוך הוא טעונה פירוש. אז מה ההסבר של הרש"י? אומר רבי חור, חידוש מדהים. משנה את כל התמונה על מה שהתרחש פה בליבו של אברהם. רבי טוען ככה, הנחת היסוד של רש"י היא, לא כולם סוברים כמוהו, שאברהם אבינו הוא טיפוס שלא מהרהר אחרי הקדוש ברוך הוא. גם אם יש קושי גדול, גם אם יש דבר תמוע ביותר, הוא הולך בליינד, לא מהרהר על הקדוש ברוך הוא. איפה אתה רואה את זה ברש"י? הוא מביא שני מקומות. בפרשה הקודמת כתוב, ויהי רעב בארץ, ואברהם ירד למצרים. אז רש"י מדגיש בארץ, לא בכל האזור, ויהי רעב בארץ, בארץ כנען. באותה ארץ לבדה. במצרים לא היה רעב, למרות שזה אותו אזור אקלימי. אומר רש"י, זה היה לנסותו. אם יהרהר אחר דבריו של הקדוש ברוך הוא, היה מקום להרהור. אתה ריבוני של עולם אמרת לי, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. אז היה צריך להיות פה הסלחות הכי גדולות שלי, ואברכך ואגדלה שמך. אני מגיע לכאן, בום, רעב. אז היה צריך להרהר. יש פה סתירה, אמר לו הקדוש ברוך הוא ללכת אל ארץ כנען, ועכשיו משיאו לצאת ממנה. הוא מפתה אותו לצאת. היה אמור לשאול שאלות. ואני מוסיף בעל פה, ואומנם הוא לא הרהר. זה היה לנסות אותו אם יהרהר, אבל הוא לא הרהר. עוד מקור הרבי מביא ששיטת רש"י שאברהם לא שואל שאלות. בספר שמות, בסוף פרשת שמות, משה רבנו בא בטרוניה לקדוש ברוך הוא, למה ראות על העם הזה? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא בתשובתו, אתה תראה, עכשיו אתה תראה את אשר אעשה במצרים, בפרו. אז אומר רש"י, מה זה אתה תראה? מביא רש"י שהקדוש ברוך הוא כאילו נוזף במשה. הרהרת על מידותיי. בסדר, יש לך זכות לשאול שאלות, אבל אתה הרהרת על מידותיי. לא כאברהם, הוא אומר. מה לא כאברהם? שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרה, ואחר כך אמרתי לו, עליו לי לעולה. סתירה מפורשת. ולא הרהר אחר מידותיי. אז זה לא כמו שכאן נראה לכאורה, שהוא כן העלה הרהורים. אמר רבי לא, עובדה, רש"י לא כתב שום לשון, אפרש לפניך שאלתי, תמיהתי. מה שאין כן במדרשים, כן כתוב ככה. כי רש"י, התפיסה שלו היא שאברהם אבינו לא שואל שאלות, אפילו יהיו הסתירות הכי גדולות, הוא לא שואל. אז לכן טוען הרבי שרש"י עקבי גם כאן. וכל הדו-שיח הזה שהוא אמר בשם אברהם, זה לא העלאת שאלות בכלל. לא מדובר בשאלות בכלל. אלא מה כן? לכן זה הביטוי המיוחד של רש"י, שלא מוצאים את זה במדרשים האחרים. רש"י אומר, אפרש לפניך שיחתי. זאת אומרת, כאילו הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, רק שנייה. תעשה לי טובה, תן לי להסביר את עצמי. אני רוצה להסביר לך מה אני התכוונתי בשיחה שלי. של הרבי, איזה שיחה היה לו? מה הוא התכוון? מה הוא צריך לפרש? מסביר הרבי ככה, בואו נעיין רגע בדיבור המתחיל הקודם. אנחנו עכשיו היינו בדיבור המתחיל כי אתה ידעתי, כאן אומר רבי אבא, אפרש לפניך שיחתי. איזה שיחתי? אומר הרבי, עיין בדיבור המתחיל הקודם. שם הייתה שיחה בין הקדוש ברוך הוא ואברהם, ואברהם עכשיו רוצה להסביר את עצמו. מה היה שם? בואו תראו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח לשחוט. אברהם עונה לו באכזבה, אם כן לחינם באתי לכאן. אז מה הוא מבקש? אעשה בו חבלה והוציא ממנו מעט דם. אז לכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך להיענות לו, לא? לפחות זה. בסדר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיצחק ימות, אז הוא אומר, תוריד אותו. אבל הוא מתחנן כל כך אפס משהו, המסירת נפש קטן, תן לו שיעשה חבלה קטנה, שירגיש טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תעש לו מאומה, כלום לא. מספיר הרבי דבר מדהים. בוא ננסה להיכנס ביחד לראש של אברהם אבינו באותו רגע. הוא שלושה ימים הולך בדרך, הוא לא נכונות שמסירות נפש להקריב את בנו. ופתאום, כזה ניסיון היה יכול לקבל ולהיות בעל מדרגי כזה, פתאום לוקחים לו את זה. אפילו לא נותנים לו דבר פעוט לעשות. בואו ננסה לחשוב ביחד, מה עלה בדעתו של אברהם על סיבת המניעה? הכי פשוט זה להגיד, הניסיון הסתיים, אז זה לא צריך. כן, אבל ביקשתי לפחות קצת אסקפיה, קצת להוציא דם, ופתאום אומר לו, לא, גם זה לא. למה? אז אומר, אברהם אבינו ברוב אינוותנותו, הוא חשב שסיבת המניעה שלקחו ממנו את הזכות להקריב את יצחק, זה פשלה שלו שהוא עשה. מה? שיחתי. אני אמרתי פה משהו שלא היה אמירה במקום. למה? בואו ננסה לחשוב. אם באמת אתה רוצה באמת ובתמים להקריב את בנך, וברגע האחרון הקדוש ברוך הוא אומר לך, סטופ, לא להקריב אותו. מה אתה היית אמור לעשות? לכאורה היית צריך להגיד, בני שלו, למה? למה לא? אני רוצה כן להקריב אותו. אפילו שהוא בן שלי, אני מוכן לוותר עליו, להקריב אותו. תעשה לי טובה, רבנו שם, קבל את קורבני. מה אתה עשית במקום לבקש להקריב אותו? ירדת בדרישות. אמרת, אוקיי, נו, אשים לו קורבן שלם, מיני קורבן. יויצה זין, שיהיה נקרא כאילו הקרבתי, משהו קטן. בזה גילית, ככה חושב אברהם על עצמו, בזה גילית על עצמך שהנכונות שלך להקריב לא הייתה מוחלטת. כאילו חיכית לרגע שיפטרו אותך מזה. ולכן, אחרי שפטרו אותך, רצית להסתפק באיזשהו קורבנון קטן, אבל הקורבן הרציני שהיה צריך להביא אותו לחלוטין, ויתרת, בקלות. לא ביקשת עוד הפעם, אנא, תן לי להקריב קורבן. ירדת בדרישות. אז הקדוש ברוך הוא ראה, זה היה המבחן שלך. הקדוש ברוך הוא ראה שאתה לא רציני, שאתה לא באמת רוצה להקריב אותו. חיכית לרגע שתוכל להתפטר מה... חובה האיומה הזאת להקריב את הבן היחיד שלך. נו, אז אם ככה, אתה לא זכאי? לכן, לקחו לך את הקורבן? יש סיפורים מהשנים הראשונות של הרבי, שהוא עוד היה שולח שלוחים, אם היה איזשהו פיקפוק, אחד אמר, אני אלך לשאל את אבא שלי, את אמא שלי, טוב, אני, לא צריך, לא צריך. אם אתה מעלה פקפוקים, שאלות, מנסה לעשות הנחות, לא צריך, מחמן השכין טויביס. אז אברהם ברובין ותנותו פשוט חשב, אוי אבוך, מה עשיתי? אני אמרתי כזה ביטוי, במקום להגיד לקדוש ברוך הוא, אנא, אני רוצה כן להקריב אותו. מה הסתפקתי? הוציא ממנו מהדם. אז גילית שאתה לא רציני, לקחו לך את העקידה. רגע, אז אם זאת הייתה החשש, אם זה היה החשש שלו, אז מה הוא התכוון אפרש לפניך שיחתי? מה הוא התכוון לפרש? כיצד הוא ניסה להסביר את עצמו? מסביר הרבי דבר גאוני. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, כשאמרתי לך שאני רוצה לעשות בו חבלה קטנה, זה לא היה בגלל שנסוגותי מהדרישה המלאה והסתפקתי בדרישה קטנה. נגיד לך את האמת, ריבונו של עולם. היה לי גם קודם סתירות. אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך אמרת לי, יעלה עולה. לא שאלתי. אחר כך אמרת לי פעם שלישית, עכשיו תוריד אותו. אז עלה בדעתי, כדי שלא יהיה את הבעיה שהקדוש ברוך הוא סותר את עצמו, אמרתי, רק רגע, יש לי רעיון. אני חושב שמלכתחילה כוונת הקדוש ברוך הוא הייתה רק לעשות בו חבלה קטנה. ואז נמצא שאין סתירה. זאת אומרת, לא שהצעתי הצעה חדשה, אולי במקום קורבן שלם, נביא רק חבלה קטנה, מעט דם. לא. הרעיון שעלה לי, שאני לא הבנתי בהתחלה, לכן חשבתי שזו סתירה. אין פה שום סתירה. כנראה הקדוש ברוך הוא מתחתחילה התכוון, שאני לא ממש אשחט אותו, רק יוצא מעט דם. ואז מה יקרה? גם יתקיים. כי ביצחק יקרא לך זרע, כי הוא נשאר חי, וגם יתקיים, ועלה עולה לעולה, כי הקרבתי קצת דם. זה מה שהתכוונתי, לא בשביל להתפטר מהדרישה העמוקה ולהסתפק בדרישה לחצאים. אני חשבתי שזה לך תחילה, על דרך כמו שכתוב, שני כתובים המכחישים זה את זה, ויבוא הכתוב השלישי, ואחרי הביניים לא הייתה סתירה בכלל. אז לכן הוא התחיל לקדוש ברוך הוא, אל תדון אותי לקו חובה, כאילו זה מה שאני אמרתי, זה בגלל שלא התכוונתי בלב שלם, ורציתי להתפטר במשהו חילופי. אלא חשבתי שזה רצונך מלכתחילה. זה הפירוש, אפרש לפניך שיחתי. אני רוצה לתקן את הרושם ששיחתי עשתה. ותיתן לי כן להקריב. מעט. פי זה אומר הרבי יובן גם מאיפה רש"י הוציא את כל הרעיון הזה. שאלנו, איפה זה כתוב בפסוקים? אתה מתחיל דיבור המתחיל, כי אתה יודע איתי, ומתחיל לשפוך דו שיח שלם שלא מופיע בכלל. מהרבי לרש"י היה קשה כל המילים האלה, כי אתה יודע איתי, כי זה נתינת טעם. על מה זה נתינת טעם? על זה שאל תשלח ידך אל הנער, כן? שואל הרבי, למה הוא צריך לתת לו טעם? אברהם אבינו שהוא כזה ביטול דיגר, הוא לא מחפש שכל. כשהוא אמר לו, העלה לי לעולה, הוא נתן לו טעם? למה להעלות אותו לעולה? לאיזה מטרה? בשביל מה? לא, הוא עשה. עכשיו הוא אומר לו, תוריד אותו, יוריד אותו. למה הוא צריך בכלל לנמק לו? חוץ מזה, הנימוק מיותר. תנסו, רבותיי, בבית, תקחו ילד, תקחו איתו את הפרשה, וברגע שתגיעו לקטע של אל תשלח ידך אל הנער, תשאלו את הילד הקטן, למה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך? מה התשובה? כל אחד מבין, כי הניסיון נגמר, זה היה רק ניסיון. רציתי לראות אם אתה תהיה מוכן, ראיתי את נכונותך, לא חסכת את בנך, את יחידך, יופי, אז אני עכשיו לא צריך יותר, הניסיון נגמר, עברת את המבחן בהצלחה. למה צריך לנמק לו? כי אתה יודע איתי, זה מובן מאליו. אז מה הרבי מסביר? כדי שרש"י אמר את כל הרעיון הזה שהוא התנצל על הביטוי שלו, אז עכשיו מובן התשובה, עכשיו אפשר להגיד את זה בלשון, נופל הלשון. אתה ידעתי, אני. מדוע הוצרך הקדוש ברוך הוא לומר לו, כי אתה ידעתי. כי בזה הוא רצה להראות שזה שאתה חשבת, אברהם, שלקחתי לך את העקידה כי אתה לא ראוי, כי אתה התבטאת התבטאות לא מושלמת. אז אני בא להגיד לך, נין, אברהם היקר שלי, לא כמו שחשבת שאתה נכשלת, אתה לא נכשלת, לא חשדתי בך כלום. למה לקחתי לך? כי עכשיו נגמרה העקידה והבנתי. אם לא היה כתוב, אז היה אפשר לחשוב שלמה לא תשלח אתך, בגלל מה שאברהם חשש שהוא לא ראוי לזה. עד כאן זה הרעיון של מה פירוש הפרש לפניך שיחתי. אין לי קושיה עליך, ריבוני של עולם. אני רוצה להסביר מה השתמע משיחתי ולהגיד שלא זאת הייתה כוונתי. כאן יש נקודה שבשיחה לא מופיע, אבל אני שאלתי את עצמי, מה זאת אומרת? הוא רצה להסביר לקדוש ברוך הוא? לקדוש ברוך הוא מסבירים? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא הבין אותך טוב, ואתה רוצה להסביר לו? בקשות זה משהו אחר. יכול להיות שביקשת פעם אחת, אתה מבקש עוד הפעם, אולי הוא יתרצה. אבל להגיד לו, הרבן שלם, אני רוצה להסביר לך, אתה לא הבנת אותי נכון? מה? זה יותר גרוע מאשר להגיד שאני לא רוצה קורבן שלם. מה אתה הולך להסביר לקדוש ברוך הוא? אבל כשמעיינים בפסוקים, חשבתי לעצמי שהתשובה היא, כשהשם אמר לו, הלא לא לא הכתוב, והאלוקים, ויאמר אלוקים אל אברהם, קח נא את בנך. פה כתוב, ויאמר אליו מלאך השם. מלאך השם זה לא אלוקים. אז המלאך יכול לחשוב ולפרש את שיחתי כך. אני רוצה להסביר למלאך ששיחתי הייתה כוונה אחרת. אז עכשיו זה מסתדר. כאן המקום לספר סיפור חסידי. אפרופו שאנחנו עושים הבדל בין המלאך שאמר לו לא הוריד, ובין הקדוש ברוך הוא שאמר לו, עלהו לי. יש סיפור על אחד מגדולי חסידי אדמור הזקן, שהיה תחילה בציבור המתנגדים בווילנה, והוא התקרב לחסידות במסירות נפש. קראו לו רבי יוסף קולבוי. והוא נקרא כך בגלל שהיה גאון אדיר וקולבוי. הוא נהיה חסיד של אדמור הזקן, אבל בשקט בהתחלה, בסתר, במחתרת. הוא היה מאוד אהוד בווילנה, כולם הכירו אותו, אחד מהמועצת גדוי להתאר. כשהגיע הסיפור של החרם של הגרו, אז הם יודעים לצאת ככה עם קריאה של כל הרבונים. כמה שהגרה גדול, אבל הוא רוצה לצאת עם כל הרבונים. עד היום יש, אפשר למצוא בספרי היסטוריה את כתבי החרם והרבונים שחתמו על זה. זה 10 רבנים שחתמו ביחד עם הגרו. אז באו אליו כאחד מהגדולים של וילנה. אמרו לו רבי יוסף, הנה הכתב של החרם, נא לחתום, השתתף איתנו. אז הוא אמר להם, אני מצטער מאוד, אני על כזה דבר לא יכול לחתום. התפלו, הם לא ידעו מה יש בליבו. אמרו לו, אבל הגרו, שהוא מלך השם צבויס, הוא חתם. אז איך אתה יכול שלא לחתום? אז אמר להם, אוי, שכוח, ברגע שאמרתם לי את זה, עכשיו אני הבנתי דבר נפלא. התפלתי. כשאברהם הולך לעקידה, הוא עוד לא עשה את זה, עוד לא עמד בניסיון. מי מדבר אליו? קדוש ברוך הוא בעצמו. אחרי שהוא כבר עמד בניסיון, ובאים להגיד לו להוריד, אז פתאום הופיע רק מלאך השם, למה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו? זה מעבור נפלא. וכאן למדתי, הוא אומר, שאם באים להגיד לך להוריד יהודי מהעקידה, לא להעניש אותו, לא לשחוט אותו. מספיק שמלאך אומר את זה, אז אני אוריד אותו. אם מישהו בא לטעון שצריכים לעלות יהודי על העקידה, לא מספיק לשלוח מלאך השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להגיד את זה. אז ההבדל הזה יובן מה זה אפרש לפניך, כי למלאך יש מקום לפרש. רציתי להוסיף עוד הסבר שלא כתוב בשיחה, שלהסביר מה ההבדל שפעם ראשונה שהייתה סתירה, הוא לא שאל אברהם, כי אברהם לא שואל שאלות על הקדוש ברוך. פעם שנייה הוא כן שאל. למה? זו תובנה מאוד מעניינת. מה הייתה הסתירה בפעם הראשונה? מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זר. מצד שני הוא אומר לו, העלהו לי לעולה. אז יש פה סתירה, למה לא שאלת? אז אברהם אומר פשוט, למי אמרו העלהו לי לעולה? לי. אז במה שצווה, מה שנצטוויתי, אין לי סתירה. צטוויתי ציווי ברור להעלות אותו לעולה. אלא מה זה סותר את מה? מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה מוטל על הקדוש ברוך הוא לקיים, כי ביצחק יקרא לך זרה. איך זה יתקיים? יש הרבה אופציות. אופציה אחת היא שאני אשחוט אותו, אחרי זה הקדוש ברוך הוא יחיה אותו, תחיית המתים. בעיה שלא, הוא אמר בי. או אולי הקדוש ברוך הוא מתכוון שאחרי שאני אשחט אותו, ייוולד לי עוד פעם בן, ואני אקרא את שמו יצחק, והוא יהיה ביצחק יקרא לך זר. יש כל מיני אופציות, אבל מה זה קשור אליי? אני צריך לדאוג שביצחק יקרא לך זר? זה הקדוש ברוך הוא הבטיח. הוא הבטיח, הוא יקיים. לי יש דרך ברורה, אני צריך לעלות אותו לעולה. אז אין לי מה לשאול. זה מה שמוטל עליי. אבל שבאה ההוראה השלישית, אל תשלח ידך על הנער. פה הסתירה היא כבר במה שאני צריך לעשות. צד אחד אומרים לי, עלהו לי לא. צד אחד אומרים לי, אל תשלח. פה אני לא יכול לא לשאול. איך אני אקיים את הציווי שלי? לכן פה הייתי מוכרח לשאול. זה ההבדל בין הסתירה הראשונה לסתירה השנייה. ולסיום העניין, נוסיף עוד רעיון מעניין. בסיום העקידה, ממש המילים האחרונות, כתוב, וישוב אברהם אל נעריו. מי זה נעריו? יצחק וישמעאל שהמתינו שם עם החמור. ויקומו מי? אברהם ונעריו. והלכו יחדיו אל באר שבע. יישב אברהם בבאר שבע. פשוט. תמהני שאנשים לא שואלים, כמעט לא פגשתי אנשים ששואלים. סליחה, איפה יצחק? וישב אברהם אל נעריו, מה, הוא השאיר את יצחק עקוד על המזבח שם? יצחק גיבור העקידה. כל הזמן כתוב, הוא ובנו ויצחק, ויצחק אומר לאברהם, אברהם אומר ליצחק, ברגע שעמדו בניסיון, והוא גם כן היה לו את הנכונות להעקד, רצו להגיד, וישובו, כמו שהוא אמר בהתחלה, ונשובה עליכם, מי? אני ויצחק. רש"י גם אומר שם שהוא התנבא, שהוא ישוב. אז כשהוא במד שם, היה צריך להגיד, וישובו אברהם ויצחק. כתוב, וישב אברהם אל נעריו, שכוח, ואיפה יצחק? נעדר, בחור בן 37, נעדר על הר המוריה. תחפשו אותו. אז נכון, יש על זה במדרשים. בואו נתחיל ב... תרגום יונתן, אני אתרגם את זה ללא שום קודש. תרגום יונתן אומר, ומלאכי מרום הוליכו את יצחק והובילו אותו לבית מדרשו של שם הגדול. כך גם כתוב בכמה וכמה מפרשי התורה, חלק אומרים שהוא הלך לגן עדן לשלוש שנים, חלק אומרים שהוא הלך למדרשו של שם ועבר. בסדר, סביר. אבל א', למה כתוב לא אומר את זה? אם הוא באמת הלך לשם, מה הבעיה להגיד? בעיה של אברהם מנערה, ויצחק הלך לבית מדרשו של שם ועבר. למה לא להגיד את זה? למה להשאיר את זה במעורפל? והכי קשה הוא על רש"י, הוא לא שואל בכלל. זו שאלה עצומה בפשוטו של מקרא. היה מתאים שרש"י ישאל, ואם הוא מאמץ את דברי המדרש, אז הוא יגיד, ומדרש אגדה הלך לשם ועבר או שעלה לגן עדן. בכלל לא שואל, כי לא, השאלה לא מציקה לו. יש לנו כלל מהרבי שלמדנו, שאם ישנה שאלה ממש פשוטה ומתבקשת מאליה, פשוטו של מקרא, ורש"י שותק, אז אחת מהשתיים, או שאם תתבונן תראה שהשאלה לא מתחילה בכלל, או שרש"י כבר פעם ענה על זה ולא שמת לב שהוא ענה על זה. במקרה שלנו זה ההצעה השנייה. איפה רש"י ענה על זה? מצאתי דבר מעניין. על הפסוק, ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. מה צריך להגיד תחת בנו? שבנו לא עלה לעולה, אני כבר יודע. את העיל אני רואה שהוא מעלה, מה זה תחת בנו? אומר רש"י. מאחר וכתוב ויעלהו לעולה, לא חסר המקרא כלום. מה נפקא מינה שזה תחת בנו? אומר רש"י דבר מדהים. על כל עבודה ועבודה שעשה ממנו, היה מתפלל ואומר, יהי רצון שתהי זו כאילו יעשויו בבני, כאילו בני שחוט, כאילו דמו זרוק, כאילו בני מופשט, תרתי משמע, מופשט, כאילו נקטר ונעשה דשא. אז חשבתי בלבי, היום אנחנו חיים באמת בתרבות של כאילו, כל דבר אומרים כאילו. אצל אברהם אין כאילו, אם מדבר לקדוש ברוך הוא, יהי רוצן כאילו, זאת אומרת, אברום אבינו זה אצלו לא כאילו סמלי. הוא פעל בעצמו שהוא הרגיש ממש בני שחוט. דמו זרוק, מופשט, מוקטר. אז על פי זה יצא מובן, איפה יצחק? ברור שיצחק חזר איתם. מה, הוא נשאר שם למעלה? הוא נשאר? אז למה לא כתוב שאברהם שב? כי כשאני מתאר את אברהם, בעיני אברהם הוא שב לבד. ואם היית שואל אותו, איפה יצחוק? אז זוקף עיניים למרוב, יצחוק שחוט, יצחוק נהיה אפר. וזה מה שכתוב, הוויה יראה. אפרו של יצחק, אצל הקדוש ברוך הוא נראה שזה שרוף. זה לא יעני, כאילו. זה ממש ככה. אז לכן הוא כאילו חזר לבד. על פי זה יובן תובנה מאוד מעניינת בסיום העקידה. גם דבר שלא כל כך שמים לב. בהתחלה קרא מלאך השם מן השמיים, אמר לו, אל תשלח ידך עליו ואל תעש לו מאומה. והוא מסיים, כי אתו ידעתי, כי יראה אלוקים אתו, כאילו אומר לו, הסתיימה המתיחה הזאת, הניסיון הסתיים, ועכשיו ראיתי שלא חסכת את בנך יחידך ממני. זה, הכל מובן, לא? עכשיו, אחרי שהוא העלה את העיל לעולה, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. רגע, אתה כבר אמרת שלא חסכת את בנך את יחידך ממני. וגם שאל כל יום אחד, מה פרוש יען אשר עשית את הדבר הזה? איזה דבר עשיתי? העלת יצחק לעולה. הרי פה זה היה לא עשיתי. אל תשלח ידך אל הנער. וכבר הוא אמר לו את זה. אתה לא צריך לשלוח אתך, כי אתה ידעתי, כי ראה לקימה אתה. מה זה כי עשית את הדבר הזה? הוא לא עשה. כל הרעיון הוא שהוא היה, הוא רצה לעשות, אבל לא עשה. אז מה זה הדבר הזה? איזה דבר הזה הוא עשה? ולמה לאל הוא רק אמר לו, בסדר, עמדת בניסיון, לא בירך אותו בשום ברכות. פה שופך עליו ברכות עם שמועה, פי הרעיון שאמרנו קודם, יהיה מובן. התחלה שאמרו לו לא לעלות, בסדר, נגמר הניסיון, לא לעלות. עמדת בניסיון. פתאום הקדוש ברוך הוא רואה שהוא כל כך רוצה וכל כך רצה, אבל לא חסכת הראשון, רק הראה שלא חשבת לחסוך את בנך. שאפילו אם היית צריך להקריבו, היית מקריבו, אבל לא צריך. די. עכשיו הראית שלא חסכת באמת את בנך. אין פה שום חיסכון, בני מוקרב. בני שרוף על המזבח. ואני ביקשתי את זה. זה כבר לא נקרא, לא הקרבתי את יצחק. זה עשית את הדבר הזה. ועל זה המלאך אומר לו שנית, וואו. לא די שהראית הנכונות, ובסוף הורדת אותו, אתה הלכת ולקחת עין, ושחטת אותו, ואתה מרגיש שאתה שוחט את צווארו של יצחק. ואתה מרגיש שאתה שורף על המזבח את יצחק. וואו, זה נקרא עשית את הדבר הזה. ועל זה מגיע לך כל הברכות. אז יוצא אם כך שזה שיצחק לא מוזכר פה בשבעה, בגלל שבעיני אברהם הוא פשוט לא היה קיים. רק נסיים. יכולים לשאול ככה. דרך אגב, שכחתי עוד ראיה שהוא לא היה קיים. מיד בפרשות הבאות, כשיש פרשת חיי שרה, מסופר שם על הלוואי של שרה. יצחק, הבן יוחיד של שרה אמנו. מאמה נפטרה. כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויצחק היכן היה? אז לפי השיטות שהיה בעצם שם ועבר ובגן עדן, גם קשה, גן עדן אולי לא יכול לחזור, אבל שם ועבר, לא שמעת ששרה נפטרה? תבוא להלוויה של אמא, תצא מהישיבה, תבוא, אחרי זה תחזור לישיבה. הוא לא היה בלוויה. מה זאת אומרת הוא לא היה? התשובה היא, הוא היה שם. אבל בעיני אברהם הוא לא קיים. אז זה כאילו, רק אברהם בא לספוד את שרה. הוא שרוף. שאל אותי מישהו, אז איך אחר כך רואים שהוא שלח להביא לו שידוך? אי אפשר להביא שידוך לשרוף. התשובה היא מעניינת. ברגע שאברהם הרגיש שצריכים עכשיו לדאוג להמשך הקיום של עם ישראל, אומר, רש"י אומר שם, שאמר באחר הדבורים האלה, אמר בלבו, אילו יצחק היה מת עכשיו, אז לא היה עם ישראל, הייתי צריך להשיאו אישה. אז ברגע שהיה צריך להשיאו אישה, וזאת בשביל להנציח את עם ישראל, אז מצווסי אכשרי. קודם הוא היה לא מציץ. אבל ברגע שהגיע הזמן שצריכים להנציח אותו, ואם הוא לא יהיה מציץ, אז לא יהיה המשך לעם היהודי, אז המצווה הזאת של הנצחת עם ישראל גרמה שהוא חזר להיות חשוב והוא חזר להיות יצחוק. פה ראינו כמה דברים עמוקים ישנם בהקרבה ובמסירות ובהתבטלות של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ולכן אחרי כזה ניסיון העשירי, אז כבר לא יכולים להגיד שאין בו ממש, הוא הקריב את הממושס של האני שלו לקדוש ברוך הוא. שפו הטוב.